עסקנו בעצם בדבר האחרון שעסקנו בו זה בשאלה מה הוא רצה להשיג בכניסה שלו אל קודש הקודשים, לקודש, להקטיר קטורת, להיות כהן. דווקא היום לימדתי את זה במקום אחר, בהקשר שונה קצת. אני לומד במקום אחר, תריעשר. אז שם הגענו למסקנה מאוד מעניינת. מישהי שאלה אותי, למה בספר מלכים קוראים לו עזריה? אני חושב שדיברנו על זה. אבל זה התחדד לי, אז אמרתי, בואו נפתח את זה, כי זה סיכום של כל מה שלמדנו. אמרתי, תראי דבר מאוד מעניין, שבספר מלכים, ירמיהו בכלל לא מספר את הסיפור של הכניסה למקדש. בכלל לא מספר על זה. וזה מעניין, שאני יכול להגיד בוודאות שספר דברי הימים, מכאן הראיה שספר דברי הימים, הוא בעצם ספר שמוסיף דברים שאלמלא הם לא היינו מבינים את התנך, את מה שהיה עד אליו. והוא לא נכתב בנבואה, הוא נכתב ברוח הקודש, הוא לא אחד מספרי הנביאים, הוא אחד מספרי הכתובים. והמדהים הוא שכאילו ירמיהו, שהוא כותב את הסיפור שלו בספר מלכים, הוא כאילו סומך על זה שיבוא מישהו ויפרש, יבוא מישהו וירחיב, יעצים, יסביר את מה שקרה. באמת בדברי הימים ב' פרק כ"ו, שם רואים במלוא התמונה מה הביא את עוזיה אחרי שהוא נכנס אל המקדש, מה גרם לו להיות מצורע. שם כתוב שהוא היה רק בבית החופשית, מצורע עד סוף ימה, ויותם יושב על המלוכה, יותם בנו. למה הוא נהיה מצורע? לא כתוב. שהוא נכנס למקדש? לא כתוב. רעידת אדמה? שום דבר. אין שום הזכור. ובספר דברי הימים משלימים את התמונה הזאת, אבל בכל זאת, לינק אחד עשה ירמיהו הנביא, איזה קישור אחד הוא השאיר, שהוא מכנה אותו בשם עזריה. המלך עזריה. למה? כי בדברי הימים אנחנו רואים של הכהן הגדול שנמצא למנוע אותו מכהן הראש, ככה קוראים לו, להיכנס אל המקדש, קראו לו עזריהו. מה עשה ירמיהו בשימוש של השם הזה? הוא בעצם רמז את כל הוא קישר את כל מה שקרה לעוזיה במילה אחת. הוא חשב את עצמו לכהן. שם את עצמו במקום הכהן. אז אתה, כשאתה קורא את מלאכים, אתה לא יודע את זה, אתה לא מבין את זה. תמימות אתה קורא את זה. אתה בא בספר דברי הימים, ואז אתה מבין שזה בעצם העניין. אגב, באמת השם האמיתי זה השם עוזיהו. איך אני יודע את זה? שבנביא זכריה, בימי בית שני, מתאר את רעידת האדמה, והוא אומר, אתם תנוסו, הר הזיתים יבקע לשניים, חציו ימה של הר הזה, חציו ימה של זה, ונסתם גי הרי, כאשר נסתם בימי ברש, אשר בימי עוזיהו. זאת אומרת, זה היה השם שלו, זה היה העניין. זאת אומרת, ירמיהו, 70 שנה קודם, שהוא כותב את ספר מלכים, הוא משנה את השם של עוזיה המלך לעזריהו. ולרמז את כל העניין. מה? וגם בישעיהו. נכון, מכל, לא רק שהיו, וגם גם הושע, כולם קוראים לו עוזיה, קוראים לו עוזיה. זאת אומרת, כל הנביאים חוץ מירמיהו קוראים לו עוזיה. אז זה מחזק את זה, מפה מאוד. הנה, עכשיו אני בשיעור השני, אני אגיד את זה משמך. מעולה. אין בית מדרש ולא חידוש, זה דברים מפרים זה את זה. אז אנחנו עכשיו קצת ממשיכים. אגב, עוד דבר מאוד מעניין, כבר התחלנו קצת ללמוד על יותם. כמה דברים צריך להגיד על יותם בן עוזיה. קודם כל שרבי שמעון בר יוחאי העריץ אותו. ממש. כן? יש תיאור שרבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, די לעולם אני ואתה. לא צריך לשרוף פה את הכל. בוא נסתפק בשנינו. ואז הוא אומר, יכולני לגאול את העולם מחטאיו. וכיוון שאתה אימי, אז זה ממתן תורה ועד עד, עד סוף העולם. ואם היה יותם בן עוזיה אימנו מסוף העולם, מתחילת העולם ועד סופו. היינו שלישייה כזאת ביחד, היינו יכולים לעשות תיקון עולם מוחלט. כן? זה דברים של סוד כמובן, לא ניכנס עכשיו לכל המשמעויות של זה. אבל כשבוחנים מה בעצם עשה, זאת אומרת הוא מעריך את משהו שעשה יותם בן עוזיהו. אתם מבינים שרשב"י לא צריך פשט לאחז בו. יכול להיות שיש לו איזה מידע יותר פנימי ועמוק ביחס ליותם בן עוזיה. אבל מתוך, מספיק מה שרואים מתוך הכתובים כדי להבין שיותם באמת עושה משהו מיוחד במינו. אז בואו נראה במלאכים ב'. פרק מה? הנה גם בואו נקרא בדיוק. זאת אומרת, אפילו ירמיהו עצמו קורא לו בפרק הבא עוזיהו. אז למה אתה קורא לו שם עזריה? מה קרה? עוד יותר חזק. יפה מאוד. כן, אנחנו בפרק תתוו פסוק למד ב'. פרק תתוו פסוק למד ב'. האמת היא שתכף נחזור חזרה גם אחורנית, כי יש שם מה שקורה בעם ישראל. כן? המלכים שאחרי שושלת יהוא, שמסתיימת בבן של ירובעם בן יואש, הבן שבעצם הולך כמה ימים בלבד, כמה חודש, ובזה בעצם מסתיימת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לבית יהוא, ליהוא, שהם יהיו כמה דורות. אז זה יצא ידי חובה, נתן לו 4 דורות, ומשהו ככה, ושילם לו בכלום. בשנת 2 לפקח בן רמליהו, שהוא גם יוזכר בספר ישעיהו, הוא מוזכר, מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה. בן 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. צדוק זה בדרך כלל שם של כהן. כן? זה מעניין שיש אשתו של עוזיה המלך, אמו של יותם, היא משושלת הכהונה. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שהכהן, הזריה הכהן שיוצר אותו מלהיכנס, הוא זה גיס שלו, אחיין שלו, בן דוד שלו, משהו כזה. ויעשה ישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. הוא בנה את שער בית אדוני העליון. ואת זה כאן הדגשנו, בדברי הימים, כשמתואר יותם, אני תשאירו אצבע פה ואני אקריא לכם מדברי הימים, שם כתוב, וזה היה אחת ההוכחות שהסברנו מה היה המגמה של עוזיה המלך, למה הוא נכנס, למה השיגעון הזה להיכנס, להיות הכהן, להחליף את הכהנים. ובעצם ראינו ממה שכתוב על יותם, שעוד העם מזבחים ומקטרים בבמות, כפי שכתוב אצלנו, בדברי הימים, אותו תיאור מתואר בדברי הימים ב' פרק כ"ו. שם המתואר, סליחה, פרק כ"ז, כן? שם המתואר, בן 25 שנה יותם במולכו, ב-16 שנה מלך בירושלים, ושמו ירושה בת צדוק. ויעשה ישר בני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא אל היכל אדוני, ועוד העם משחיתים. כן? זאת אומרת, מתואר שהוא עשה ישר בעיני השם כמו עוזיה, שאגב, הביטוי תמיד עשה ישר בעיני השם, גם אצל מלאכים שכן חטאו בכל מיני דברים, זה עבודה זרה. זאת אומרת, עוזיה לא עבד עבודה זרה, ויותם לא עובד עבודה זרה, ישר כדוד, או ישר כאביו, והוא לא נכנס אל ההיכל, זאת אומרת, הוא לא עשה את מה שאבא שלו עשה, ועוד העם משחיתים. כן? והנה כתוב על עוזיה, כתוב, וחזקתו גבה ליבו, בפרק כ"ו פסוק ט"ז, עד להשחית, משחיתים, להשחית, כלמד המטרה, גבה ליבו, להשחית. הוא ביקש לבטל את הקרבה בבמות, של עבודת השם הפרטית בכל חצר וכל שכונה וכל עיר, ולנסות להביא את כולם. אז הוא ניסה בדרך הזאת של if you can beat them, join them. כלומר, אתה לא יכול לבוא נגדם בקסח ולפרק את זה ולתת הרצאות על זה ולדבר על זה ולשכנע על זה. אז הוא מנסה לקרב אותם. אתם רוצים את זה? בבקשה, בוא נעשה את זה פה. זאת אומרת, היה כל כך חשוב לו למרכז את עבודת השם בירושלים, והוא כאילו הפך את ההקרבה שלו לאמצעי כדי לבטל את הבמות. אז לא רק שזה לא הצליח, אלא זה הפך לצד השני. מה הוא השחית, אף הם השחיתו. זאת אומרת, זה נתן לגיטימציה להקרבה בבמות. זאת אומרת, זה כאילו, אל בינתך אל תישען, אל תעשה קונצים. אתה עושה איזה קונץ, ואתה חושבת שפתרת איזה בעיה, בייחוד שזה נגד רצון השם, לא פותרים בעיה אחת, וזה גם ביטוי הזה שהסוגיה בגמרא, של אין אומרים לאדם, חטא כדי שיזכה חברך. ועוזיה, בעצם זה מה שהוא רצה, הוא רצה, הוא ידע שהוא עושה פה חטא, אבל הוא רוצה לזכות את חברו, הוא רוצה להביא את כולם, לעבוד את השם ביחד. אבל האמצעי הזה, זה לא הדרך. לא ככה עושים את זה. גם האמצעים שאליהם אתה רוצה להשיג מטרה, גם המטרה היא גבוהה ואיכותית, האמצעים צריכים להיות כשרים. אחת הדוגמאות לזה זה שאתרוג הגזול פסול. זאת אומרת, שי עגנון יש לזה ביטוי יפה כזה, הוא אומר, גם המעות שקונים בהם את האתרוג צריכים להיות מהודרים. לא רק האתרוג צריך להיות מהודר, גם הכסף צריך להיות כסף מהודר. לכן אגב הוא אומר, אני בעולם לא הייתי עומד על המקח. אין עומדים על המקח, יש הלכה כזאת. על אתרוג לא עומדים על המקח. מה שהמוכר רוצה, תשלם או אל תקנה. אבל תתחיל להוריד אותו וזה, גם הכסף צריך להיות כסף מהודר. אז זה מה שבעצם כתוב פה על יותם. עכשיו, מה העניין הזה שהוא בונה את שער בית השם העליון? הזכרנו את זה גם באחד השיעורים, עכשיו אנחנו קצת מתקדמים אבל קצת חוזרים. כזכור, מה שהראינו בשיעורים הקודמים, זה שברגע שעוזיה נכנס למקדש, למה הוא מובהל החוצה? בגלל הצרת. אבל למה גם הוא נדחף לצאת כי נגעו השם? אתה אדם נדחף לצאת מאיזשהו מקום סגור ובנוי, כשיש רעידת אדמה, ואכן ישעיהו פרק ו' מתאר את זה, וינו אמות הסיפים, והיכל השם, אני רואה את השם יושב בהיכל השם, בזמן שעוזיה הולך להקטיר ורב שם עם הכהנים, ישעיהו בן דודו של עוזיה, מקבל את הנבואה. כן, חזל אומרים, אמוץ ואמציה, ישעיהו בן אמוץ, ועוזיה בן אמציה, אמוץ ואמציה אחים היו. אז הם בני דודים. והוא מקבל נבואה שבעצם מתארת את הרגע הזה של רעידת האדמה, ועוזיה עצמו נדחף בעצמו, הוא נדחף לצאת. ומה קורה ברעידת האדמה הזאת? יש כמה תיאורים, ועמוס מלא ממנה, הנביא עמוס, הנביא הושע, הנביא ישעיהו, כל מי שהיה חי בתקופה הזאת, רעידת האדמה מתוארת בצורה מטורפת. היחיד שכנראה דיבר על רעידת האדמה לפני בואה, זה עמוס. הנביא עמוס רואה, כמעט כל הנבואות שלו הם על מה שעתיד להיות, ולא על מה שכבר קרה. הושע מדבר על המפקד שאחרי האסון, אחרי שקורה כזה אסון ויום הרג רב בנפול מגדלים, כפי שמתאר את זה ישעיהו הנביא פרק למד, ביום הרג רב, אגב לפני זה, לפני שהוא אומר ביום הרג רב ונפול מגדלים, הוא אומר שפתאום המעיינות יצאו בכל מיני מקומות. כאילו, שחד התסמינים של רעידת אדמה, אני תמיד אומר, יש לי בבית איזה חמישה ספרים שונים על מעיינות. מעיין לכל יום, מעיין לכל שבועיים, מעיינות בלב, מעיינות בהר, וכן הלאה וכן הלאה. וכל זה up to רעידת אדמה. זה שווה רק עד רעידת אדמה פתאום משנה את ה... אזורי כניסה ויציאה של מעיינות. אז זה מה שמתואר שם, שפתאום מקום אחד מתייבשים במעיינות, מקום שני פתאום יש מעיינות, משהו זז בגיאולוגיה של ארץ ישראל. וזה בעצם מה שמתואר פה. ואולי זה הכוונה של הנביא, של רבי שמעון בר יוחאי על יותם. יותם משקם את שער בית השם העליון. מה זה שער בית השם העליון? זה השער שחיבר בין בית המלך לבין המקדש. השער שבנה שלמה, התמוטט ברעידת האדמה. מה, איפה אתה יודע את זה? לכן היה צריך לבנות אותו מחדש. יותם צריך לבנות. הוא בנה, נכון? איך כתוב שם? אני יכול לקרוא עוד פעם. הוא בנה את שער בית השם העליון. אבל שער בית השם העליון היה כבר בנוי בימי שלמה, אז למה צריך לבנות את זה עוד פעם? התמוטט ברעידת האדמה. עכשיו, מה המשמעות של זה? אני נכנס למשמעות של הדברים, כאילו, מה האמירה של הקדוש ברוך הוא, שפתאום אנחנו מבינים, אגב, דרך כבר המתקן, בסדר? זה כמו שתגיד על, נתן דוגמה, אדם מי, הוא תיקן את החליפה של יוסי. מה אתה מבין מזה? שהחליפה של יוסי נקראה, צריך לתקן לו את החליפה. אבל זה מדהים שאתה שומע בעצם שהשער הזה נפל, רק אחרי שאתה שומע שתקנו אותו. כן? אצל עוזיה זה לא מסופר שהשער נפל, וגם לא במקומות אחרים. וזה בעצם אמירה מאוד חזקה של הקדוש ברוך הוא לעוזיה המלך. כאילו נוצר נתק בינינו. אתה רוצה להיכנס לביתי, להיות כהן שלא כדת, אז אני שובר לך את המעבר החופשי מבית המלך אל בית המקדש. כאילו, זה מין אמירה מאוד, מאוד קשה, שכאילו נתפרדו התאומים, מלכות וכהונה. יש אגב המון הנחות מאוד מעניינות, בימי בית שני בעיקר, אבל זה משקף את מה שהיה גם בבית ראשון, שמלך למשל, כשהוא עומד בהקהל, יש לו ברכה מיוחדת על הכהנים. והכהן הגדול, שהוא קורא ביום הכיפורים, מספר התורה, יש לו ברכה על בית דוד, על המלך. הכהנים מברכים את המלך, המלך מברך את הכהנים. זאת אומרת, זה בעצם שני התפקידים, שראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן, נביא. תראו שכל המעגל הזה נמצא פה. ויותם בעצם בעבודה שהוא, עובדה שהוא בונה את שער בית השם העליון, אתם מבינים יד למה רבי שמעון בר יוחאי, לוקח את זה לעולמות שלו, הוא בונה את שער בית השם העליון. זאת אומרת, הוא בעצם הראשון לעשות תיקון. אגב, למה רשב"י מזדהה עם זה מאוד? מאיפה הוא שואב את הדמות של יותם בן עוזיה? כי רשב"י עושה אותו דבר לעוזיה שלו. מי זה העוזיה של רשב"י? רבי עקיבא, רבי עקיבא. למה רבי עקיבא? כי רשב"י צריך לשקם את הריסות מרד בר כוכבא. שוב נתק בין המקדש לבין המלכות. בין האלוקי לבין הארצי. אז כשהוא רואה איך יותם משקם את שער בית השם העליון, אז הוא מרגיש שזה בדיוק מה שאני צריך לעשות, לשקם את שער בית השם העליון. זה רשב"י. זה רשב"י. לפתוח שערים לשמיים מחדש. אחרי שהערוצים האלה נסגרו, בגלל הכרזת הלאומיות של בר כוכבא ורבי עקיבא שתומך בו, והרומאים טובחים פה, עושים פה שואה איומה ונוראה, ומי שצריך להתמודד מול זה, אותו רבי רשב"י שבורח למערה, ושם הוא מתחיל לשקם מחדש את כל התורה מחדש, או את רוחה של התורה, ותשימו לב איזה גילויים חדשים יורדים אליו, דווקא בגלל מצב כזה, איזה המהר"ל מפראג מסביר, שיוסף, מגיע לבקר את אבא שלו, אז הוא משתחווה, נכון? וישתחו ישראל לראש המיטה, ואחרי זה יוסף משתחווה לאבא שלו, אז המהר"ל מסביר ששכינה שרויה מעל מיטתו של חולה. ואחרי זה הוא מסביר את זה גם על עם ישראל בגלות, שיש כאילו שכינה שמחיה אותנו, דווקא חולה וגוסס כזה, כמעט גוסס, סוף ימיו, אז דווקא הוא יש לו איזה קשר אלוהי מאוד חזק. ובעצם הוא מסביר שדווקא עם ישראל כאילו בגלות, יש איזו שמירה אלוהית עליו, יש איזה משהו מאוד מאוד חזק. ושוב אני חוזר, זה מה שבעצם מרגיש רשב"י, שהוא, כן, יש איזה, דווקא במצב הזה, שכינה נוכחת. יש איזו נוכחות מאוד חזקה של שכינה, ודווקא מצב ירוד מביא את הגילויים הכי חזקים. צריך את הסייעתא דשמיא, כי החולה הוא חסר אונים, הוא עומד על ערש דווי, אז הקדוש ברוך הוא נוכח יותר. ככל שאדם יותר במסכנות, אז הנוכחות האלוהית יותר גדולה. לכן המשיח נקרא חד מסכנה. מסכן, הוא נקרא מסכן. ולכן גם הדברים הארציים הפשוטים, אומר הרב קוק, שאנחנו עושים, זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. זה שהצלחנו להקים מדינה בתנאים האלה, וכפי שאנחנו, זה הנס הגדול. זאת אומרת, לדעת לראות איך הדברים באים מהדברים הפעוטים, בהרמת האבנים, מה שאותם עושה. בסדר, אז הוא שיקם, נו, הכבוד הגדול צריך לתת לשלמה המלך, שבנה את שער השם העליון. לא, בדיוק להפך. שלמה בנה את שער בית השם העליון, כי מי כמו שלמה שמבין את הזיקה והקשר, הוא מלכתחילה הקדוש ברוך הוא הביא אותו, מלכתחילה הקדוש ברוך הוא מינה אותו, מלכתחילה הקדוש ברוך הוא נותן לו הכל מידו הגדולה, הפתוחה והרחבה. אז נכון, הוא ביקש חוכמה וקיבל הכל. ביקש אצבע, קיבל את כל היד. אז הוא שהוא בונה שער בית השם העליון, זה טריוויאלי, זה פשוט. לא חידוש. אבל כשאדם שנמצא באיזה מקום, אגב, שימו לב שמדינת ישראל מוקמת אחרי שואה איומה ונוראה. ואחת הסיבות שהיום דנו בכנסת על חוק הגיוס, זה כי בן גוריון קיבל משלחת של רבנים, החזון איש בתוכם, גם רב ציודה היה שם, ובחה החזון איש לפני בן גוריון ואמר, עולם התורה נהרס, ובן גוריון, מתוך איזו אחריות היסטורית, פתר את בוחרי הישיבות. אז היו 400, כמה היו אז שלמדו תורה? הופיע ברשומות, 400, דיברו על 400 בחורים שישבו וילמדו. מה זה להציל? עוד מוצל מאש. להציל את עולם התורה. והיום מדברים על 40 אלף. יותר. זה מראה שבאמת הנוכחות שלנו בארץ ישראל היא שיקום. זה לשקם את בית השם העליון, שער בית השם העליון. כן. כן. לא, שם הוא אומר לו, אם יותם בן עוזיה עמנו, העולם יסודר. נכון מאוד. נגיד לו שזה חיובי היה, לא... נכון מאוד. כן, נכון מאוד. בסדר, אז גם אצל עוזיה, יותם, שהוא צריך להקים מחדש, אחרי שהוא יודע איזה עולם בנוי היה, איזה עושר היה, ואיזה כוח היה, ואיזה צבא אדיר היה לאבא שלו, הוא ודאי היה חלק מהעוזרים ומסייעים לבנות את המלוכה. הוא לא מקבל מן המוכן, הוא בן של מלך, הוא עובד. כמו שיונתן היה שר האלף ועוזר לדוד שאול, אבנר היה שר הצבא שלו. ברור שיותם היה בתוך... אגב, באמת מאוד מעניין שגם הוא עובד תחת אביו, הרי אביו לא מת. הוא נצטרה. זאת אומרת, חלק ניכר משנות השלטון של יותם, לא ברור, זאת אומרת, האם 16 שנה זה רק אחרי מות עוזיה, ואז זה 52 ועוד 16, או שזה על חשבון, כאילו סופרים לו את אותם שנים, אז זה סך הכל ימי שלטון יותם, כולל אבא שלו, למרות שזה לא מסתבר כל כך, כי באמת עוזיה, 52 שנה שלו, זה גם כשהוא היה בבית החופשית. זה לא עד שהוא הצטרה. אז גם להיות מלך במין מצב כזה, שיש אבא שיושב במערה, ומרוחק מכל ענייני הציבור והכלל, אבל לדעת לאחוז את החבל הזה בשתי קצותיו, גם להיות נאמן לאבא שלו, וגם להיות נאמן לקדוש ברוך הוא, גם לזכר איזה עולם מפואר ובנוי היה, ולשקם מה שהוא יכול לשקם בכל אמצעי שרק אפשר. זה גדולתו. ויתר דברי יותם וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים במלכי יהודה. ועכשיו מגיע פסוק קשה. בימים ההם, החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. וישכב יותם עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. אגב, שימו לב, גם זה משפט מאוד מאוד מעניין. לא ברור לנו למה תוך כדי יותם, שהוא בכורה רפרודוקטור כזה, משחזר שכזה, ומצליח לשקם בצורה מאוד חזקה, ובכל זאת, שם הקדוש ברוך הוא מתחיל כבר לנגח את ישראל לקראת חורבן. אבל אז כתוב משפט מאוד יפה, וישכב יותם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו, לא קבר אביו, נכון? כי למה לא קבר אביו? ואז מה? מצאו שלט. להכה, שלט בארמית. זאת אומרת, זה כנראה בסוף בית ראשון, או אולי אפילו בימי בית שני, להכה התית, תימי עוזיה, ולא למפתח. לכאן הובאו עצמות עוזיה, ולא לפתוח. ואגב, זה מדהים, זה כנראה היחיד שדווקא נשארו עצמותיו, קברות דוד, אנחנו לא יודעים שהם לא נמצאים. הרומאים כנראה טיפלו בהם קשה, במקום הזה. עשו את זה מחצבה, את כל הקברות בית דוד, הפכו את זה למחצבות, וכנראה, עצמו דוד וכל ביתו לא נמצא. אבל את המקום שלשם העבירו את עצמות המצורע, זה כן. אז לכן יותם מובא לקברי אבותיו ולא לקבר אביו. אבל גם זה דבר מדהים. זאת אומרת שהוא שייך לאבותיו. פעמיים זה כתוב. נאסף אל אבותיו, והוא בא אל קברות אבותיו. אתה מדבר עכשיו על מה שנקרא קבר דוד של ישיבת התפוצות וזה? לא, לפי החוקרים זה לא, שם זה בטח לא. זה בטח לא. שטוען שזה שם. הזיזו משהו והערבים רצו לשחוט אותם. אז אני מציע, יש לי ידיד מאוד קרוב שקוראים לו הרב דואל בסוק. אני צריך פעם לאסוף אתכם כולכם, צוחקת. הוא גר שם בעיר דוד, והוא פשוט מראה לפי מה שמתואר בספר עזרא ונחמיה, ספר עזרא ונחמיה, איפה קברי דוד צריכים להיות בדיוק. איפה זה צריך להיות בדיוק. ממש מראה את זה בעיניים. אתה יושב שם, עומד, אתה רואה, הנה זה זה, הנה זה, הנה זה, הנה זה, והנה זה. קברות דוד. מעניין מה שאתה אומר. טוב. השאלה היא עדויות תנכיות. בסופו של דבר, האנשים היחידים שבאמת יודעים איפה דוד היה קבור, זה האנשים שכתבו את התנך. הם הכי קרובים לזה. ואחר כך זה כבר... אז מטייל, עוד איזה... עדות של שני צבעים, זה לא לומד פשט הפסוקים, זה רחוק. אבל זה שווה, זה דעות מפרות זה את זו. וזה בעצם סיימנו, וימלוך אחז בנו תחתיו. אז בואו רק עוד פעם בדברי הימים, תסתכלו איזה השערה יש על יותם, בדברי הימים. שוב, משהו כנראה לא מספיק מובן, אז צריך להרחיב. אני קורא בפרק אף זין בדברי הימים ב' בין 25 שנה יותם במולכו ובין 16 שנה מלך בירושלים שם הירושה בצדוק ויסע אשר בני השם ככל שעשה עוזיהו אביו רק לא בא אליך לאדוני ועוד העם השחיתים הוא בנה את שער בית אדוני העליון ובחומת האופל בנה לרוב חומת האופל זה הקיר של עיר דוד מה שמצאו היום בחפירות שטח ג'י כל מיני כאלה אזכורים זה חומת האופל וערים בנה בהר יהודה ובחורשים בנה בירניות ומגדלים למה היה צריך לבנות? הרי אבא שלו בנה מגדלים בירושלים ויחזקם ויחצוב בורות רבים במדבר וזה למה? היא אומר אגרב בנפול מגדלים אז הוא לא רק משקם את שער בית השם העליון כמו שירמיהו מתאר בקצרה אלא הוא באמת עוסק בשחזור ובבנייה מחודשת של מה שקרס בימי הרש של אביו. לשקם, כן. והוא נלחם עם מלך בני עמון, שזה אגב שוב מדהים לגלות שברגע שקורה איזה אסון טבע, שאני מניח שגם בעבר הירדן היה איזה מכה גדולה, אבל לפעמים רעידת אדמה יכולה להיות מכוונת כלפי אזור מסוים, ולא דווקא לעשות מעגל שלם, אלא מכוונת... כיוון אחד, ולכן מלך בני עמון מנצל את העובדה שבני ישראל נהרגו המונים, וכאוס מוחלט, וודאי שמגדלים נפלו, ואז כל אמצעי השמירה והטכנולוגיה שעוזיה השקיע ובנה, הכל התמוטט כחזקתו וכגובה לבבו. ואז הוא נלחם עם מלך בני עמון, והיחזק עליהם, והתנו לו בני עמון בשנה ההיא 100 כיכר שמירה, כסף ועשרת אלפים קורים חיטים וסעורים עשרת אלפים. זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשלישית. כן, אגב, שימו לב שהוא מטיל עליהם מס מאוד גבוה של אוכל. כן, עשרת אלפים היה כי כך כסף, שזה הגיוני, כסף, זה תמיד דבר שלוקחים בתור כנס. אבל עשרת אלפים קורים חיטים. זאת אומרת, בעצם היה צורך גדול, כי מה בעצם קרה? עוזיה המלך, אבא שלו, גם עליו נאמר, אוהב אדמה היה, וממילא יוצר מקומות עבודה, חקלאים, ומעשיר את המדינה על ידי חקלאות. שוב, בעקבות רעידת האדמה, משהו משתבש. אגב, גם זה מופיע בישעיהו. ישעיהו אומר ש... יקרה דבר מאוד משנה ומעניין, שהוא אומר ש, יהיה איזה סוג של רעב, שיצטרכו לאכול בשר, חלב וחמאה. שזה אומר שבעצם גידולים חקלאים לא יהיו. לא יהיה ויטמינים מהפירות, משהו יקרה לאדמה, ושנים רבות יאכלו רק מוצרים שהם אינם מן הטבע, אלא מוצרים מן החי. שזה מראה על עוני גדול. ואחד הדברים המעניינים, שרעידת האדמה גרמה לאדם שכתוב עליו, אוהב אדמה היה. זוכרים? שעוזיה עשה קורמים בבקים ובערים, עשה המון פעילות חקלאית, אוהב אדמה היה, והאדמה פחות אהבה אותו. זה לא היה אהבה דו סטרית. הוא אהב אותה, אבל היא כבר לא כל כך סבלה אותו. הגזמת עם הגובה לבבך. ובעצם קוברת את כל מעשי ידיו. והנה, כמו שכתוב פה, וישיב לו בני עמון בשנה השלישית. והתחזק יותם. למה יותם התחזק? אגב, אצל עוזיה כתוב, עד כי חזק. או כחזקתו גבה ליבו. ותראו על יותם כתוב, והתחזק יותם, כי הכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו. עוד סיבה למה רשב"י צריך להתלהב ממנו? כי הנה הפרוקדות, איך יוצרים רפרודוקציה שכזאת? הכנת לבבות. הכנת לבבות. רוצים שיהיה לנו שלבים הבאים של גאולה? צריכים לעסוק בזה. לא, יש היום כאלה שקוראים לזה קירוב. אתם מבינים שזה לא קירוב? זה הכנת לבבות. אל תקרב אותי אליך. אני לא אקרב אותך אליי. אני לא בטוח שאני כזה שכדאי להיות קרוב אליי וללמוד מדרכיי. צריך להכין את הדרכים. אתה תכין את דרכיך, אני אכין את דרכיי, אני לא אפריע לך לתקן את דרכיך, אתה לא תפריע לי לתקן את דרכיי. זאת אומרת, כשיהיה כל אדם נכון לפני השם. זה נכון שהכוונה קירוב לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה. לא שתהיה קרוב אליי, שאני דתי לאומי, אז בוא תהיה קרוב לדתיים הלאומיים. זה חבדניק, אז בוא תהיה קרוב לחבד. זה קרוב לזה. מתכוונים לשם שמיים, בעזרת השם. מתכוונים לשם שמיים. שיהיו כולם קרובים לאביהם שבשמיים. אבל אתם רואים שפה בעצם התיקון הגדול של העולם, שרשב"י מתאהב ממנו, זה כי יכין דרכיו לפני השם אלוהיו. להכין את הדרכים לפני השם. ויתר דברי אותם, וכל מלחמותיו ודרכיו, שימו לב, ודרכיו, מילה מדהימה. מלחמותיו ודרכיו. הוא יוצר דרכים. יוצר דרכים. הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בן 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. כן, שימו לב שזה חוזר על עצמו פעם שנייה. נדיר. עוד דבר משונה אצל יותם. בן 25 שנה יותם במולכו, אני קורא פרק כ"ז פסוק א', ואחרי שמספרים על כל מה שהוא עשה, אותו כותבים. בן 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז מאות תחתיו. למה חוזרים על זה עוד פעם? את ה? מה זה משנה? אני אסכים איתך, זה הסיבה, אבל הנימוק לא מספיק. אתה יכול לך לא לבדוק, יש הרבה מלאכים שנפטרו צעירים, ולא כתבו אולי אליהם פעמיים. אם כותבים פעמיים, מה זה אומר? פעם ראשונה זה מידע. אתה נותן לי מידע. פעם שנייה, למה אתה מספר את זה? להדגיש. להדגיש. אני הייתי אומר את זה ככה, אתם תגידו, נכון. אני אגיד את זה בעצמי. זה משפט של צער. סוף סוף יש אחד מעולה שכזה, כמה שנים הוא חי? 16 שנה. בן 25 היה כשזה, נכון? אגב, שימו לב ש-25 זה כ"ה, כה תברכו את בני ישראל, שזה בזוהר יש לזה דברים עמוקים מאוד. ו-16 שנה, זה י' וו', י' וו', אותיות חשובות. כן, בשם הוויה. הוא גם יו, כן, י' וו, תם. תם ולא נשלם. 16 תם. אז קצת רשבי הזה, קצת גמטריה וסודות, קצת לא יזיק. אבל יש פה איזה כאילו ביטוי, בסדר, אתם רואים מה שאני אומר? כאילו, לכן אמרתי, זה נכון מה שאתה אמרת, שיש פה צעירות. אבל למה להזכיר את הצעירות הזאת? שהוא כולה 16 שנה, בין 15-16 שנה. כאילו, זה תחושת אכזבה, שכאילו, כבר יש משהו טוב והוא נלקח. אגב, אני תמיד מרגיש את זה, כשאני מלמד על התקופה של הרב קוק, אתה אומר, איך הקדוש ברוך הוא לקח לנו אותו בגיל 70? איך הוא לא זכה לראות את הקמת המדינה? אז אנחנו מבינים שהיה צריך סלק אי אלו גדולי ישראל לפני השואה. שלא ימנעו אותה בכל מיני תפילות ושיטות, ואנחנו יודעים שהוא היה אחד מהרבנים שידע על השואה לפני שהיא קרתה, דיבר עליה אפילו, ובכה מגללה, הזכיר כמה דברים של בכי, גם עם אורי סבי גרינברג שהיה אצלו, וגם עם הרב של אושוויצים שבא לי להודיע לו שהוא נוסע לאושוויץ, והרב קוק בכה ואמר, וציון תהיה פלטה והיה קודש. אתה היה צריך לסלק אותו, אבל אתה חושב לעצמך, אם היה עוד 10 שנים הרב קוק, עוד 20 שנה הרב קוק, מה הבעיה? למה שלא יפטר מן העולם בגיל 90? זה לא כזה עזוי. אז זה צער. אז תגיד, מילא, 70 וכל זאת, הוא השאיר אחריו ברכה גדולה. אז זאת אומרת, רוצים לבטא עד שיש פה משהו שאפשר לסמוך בו, ואפשר להשתפר על ידו. והנה הוא לנקח. חנוך, איננו כי לקח. יפה מאוד, כן, זה הכיוון אני חושב. אז אולי זה עכשיו משלים, מה שאתה אומר עכשיו, משלים את מה שמסופר במלאכים ולא מסופר פה, זה שכבר בימי יותם משהו מתחיל להיסדק. בדיוק. אז דווקא בגלל שהוא כזה מעולה, שלא יראה שהתיקון שלו מעלה חרס. לא מצליח. ואחז עושה פעולה שבגללה בית המקדש יחרב. הוא בעצם המחריב של בית המקדש. אז בואו רגע נחזור, לפני שנתחיל את ימי אחז, בואו נחזור רגע למלכים ב' פרק ט"ו, מאחרי עוזיה. מפסוק ח'. כן, וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. בשנת 38 שנה לעזריהו מלך יהודה, מלך זכריהו בן ירובעם על ישראל, בשומרון 6 חודשים. כן, זכריה בן ירובעם, שהוא בעצם הדור הרביעי, משושלת יהוא בן נמשי, הוא לא מולה חצי שנה, 6 חודשים בלבד. והיה שרה בעיני אדוני, כאשר עשו אבותיו, ולא שר מחטאות ירובעם בן נבט, אשר הכתיא את ישראל. ויקשור עליו שלום בן יבש, ויקהו קובל או קבול, קובול עם, וימיתהו, וימלוך תחתיו. כן, בלי להתבלבל, שוחט אותו לפני קהל, כן, לפני אחרים, הורג אותו. ויתר דברי זכריה אינם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל. הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יהוא, לאמור בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, ויהי כן. כן, הדגש הזה, הוא אשר דיבר, להראות שהקדוש ברוך הוא לא מפר. כאן אגב רואים דבר מדהים שאומר ירמיהו הנביא לנביא השקר. בדיוק בייחוד את צדק, אימר בן פשחור נדמה לי, שהוא היה הנביא השקר שעמד מולו, שאתם מנבאים שבית המקדש לא יחרב, וכלי בית המקדש יחזרו מבבל, הכל יהיה טוב ושלום יהיה במקום הזה. כן? וירמיהו הנביא אומר להם, כשנביא אומר משהו בשם השם שהוא לטובה, אם זה לא יקרה, הוא נביא שקר בוודאות. לעומת זאת, אם נביא אומר דבר רע שעתיד לקרוא, וזה לא קרה, זה לא מוכיח שהוא נביא שקר. כי הקדוש ברוך הוא יכול להיות ניחם על הרעה. חסיד חנון ורחום, וניחם על הרעה, כמו שהבית צליונה. ופה רואים שבדיוק העיקרון הזה שאומר לו ירמיהו, הוא פה ממש מתקיים. זאת אומרת, ירמיהו יודע את זה, כי הוא כותב את זה. הוא יודע את זה בבייסיס, הוא יודע את זה בעצם הכתיבה שלו, שהנה הקדוש ברוך הוא הבטיח ליהוא משהו טוב שיקרה, הוא לא חוזר בו מהדבר הזה, אבל מקיים את זה במינימלי, יוצא ידי חובה. אבל דבר השם לא ישוב ריקם. הבטיח לו משהו לטובה, לא ישנה את הדבר הזה כלום. למרות שיהוא כבר חטא, ויחזב ביותר, זו הסיבה שהושע לוקח, הקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת אישה זונה, בעצם הוא מתאר את הבגידה, דמי ישראל הוא קורא לזה, דמי ישראל, הבגידה של יהוא, ואז מה שאתה רוצח את איזבל ואת את בית אחיו, אם אתה אחר כך לוקח את העבודה זרה שלהם ועובד אותה, אז זה שפיכות דמים. סתם רצחת אותם. הרי אני נתתי לך אישור לעשות את זה, נקות את זה מעבודה זרה. אז אם אתה מאמץ לך את העבודה זרה, אז מה שווה כל מה שעשית? דמי ישראל על ראשך. והנה פה רואים של אף על פי כן, שהוא לא היה בסדר, ואחר כך הבן שלו לא היה בסדר, אף על פי שהם היו קשורים לאלישע הנביא, אלישע הנביא כן ניסה להטות אותם ולהחזיר אותם ולקרב אותם מאוד, ובסוף אתם רואים, הנה, זה הבטחתו של הקדוש ברוך הוא מתקיימת, אבל במינימלי, יצא ידי חובה, נתן לו דור רביעי, קח דור רביעי, ואל תראה את הפרצוף שלך יותר. לא רוצים אותך. אז הנה בא שלום בן יבש, מלך על ישראל בשומרון, בשנת 39 שנה לעוזיה, שימו לב, הוא חצי שנה, הוא עוד חודש ימים, איך זה נהיה פתאום 39? אבל זה התחיל 38, נכון? בשנת 38 לעזריה, אז יש לנו חצי שנה וחודש, וקופצת כבר השנה. זה מלמד קצת על הסטייה בין השנים, בין ישראל לבין... אגב, אחד הפירושים המדהימים, יש שני ארכיאולוגים שמנסים ליצור, הם לא ארכיאולוגים האמת, שמנסים ליצור כרונולוגיה של הארכיאולוגיה שתתאם את התנ"ך. אצל האיג'יפטולוגים וכל מיני חוקרים באוניברסיטת תל אביב, לדוגמה, התנ"ך לא מסתכרן להם עם שום דבר היסטורי. ירושלים, לעומת זאת, אילת מזר, כל דבר שהיא נוגעת בו, התנ"ך מתגלה באמיתותו. אסכולות שונות. כולל גם אדם זרטל, שהיה מחיפה, ראש הפקולטה לארכיאולוגיה בחיפה, שגם הוא כל מקום שהוא נגע, התנ"ך השפריץ החוצה. מתוך האדמה, מתוך הארכיאולוגיה. ואחד הדברים שיוצרים שני הספרים זה שהם מראים, אחד אומר זה פער של 400 שנה, שצריך לסחרן בצורה שונה את התקופות מול התנ"ך, והשני אומר 200 שנה, ואז בא השלישי ומראה שרואים שבעצם, ודאי אצל כנענים, יכול להיות שגם אצל המצרים, כנראה גם אצל המצרים, כל מה שאנחנו קוראים לו שנה, זה בעצם חצי שנה. אז מיד, תארוך של 400 שנה, הופך ל-200. עכשיו, מה ההיגיון של ספירת שנה, חצי שנה? הם קוראים לזה חצד וקציר. חריש וקציר. אתם רואים את הביטוי חריש וקציר? לא ישבוטו, הופיע בנוח, שנת חריש, שנת קציר. כאילו, זה ממש, זה עכשיו, עכשיו, חריש זה עכשיו, חשבן, וקציר זה סיוון, חשבן סיוון. אז כאילו, הנה שנה חלפה, חורשים, והנה שנה חולפפת, קוצרים. וכאילו, יש איזה זמן מת כזה, הבן, מחריש עד קציר שנה, מקציר עד חריש עוד שנה. זה מאוד הגיוני לספור ככה. ואז מה שאנחנו קוראים שנה מאלול לאלול, נכון? מתשרי לתשרי, זה בולע שנתיים חקלאיות כאלה. אז אנחנו רואים שיש הבדלים בספירה. פה לא צריך להגיד את זה, פה סתם נזכרתי בזה, אז אמרתי את זה. אבל פה רואים דבר מאוד מעניין, שהשנים קופצות יותר מהר מהחודשים. כן? מספיק שזה קורה בחודש אלול, והנה עובר ניסן, אז כבר אצל מלכי יהודה, ראש השנה למלכים בניסן, הקפיץ עוד שנה. למרות שלא חלפה שנה. מלך בחברון, בשומרון ירח ימים ויעל מנחם בן גדי תרצה, מתרצה ויבוא שומרון ויח את שלום בן יבש בשומרון וימיתהו וימלוך תחתיו. כן, שימו לב, מלכים מתחלפים כמו גרביים. ויתר דברי שלום וכישרו אשר קשר אינם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יקם מנחם את תפסח ואת כל אשר בא ואת גבוליה מי תרצה, כי לא פתח ויח, כי לא פתח ויח, לא זה משפט קצת קשה, את כל הרותיה ביקיה. זאת אומרת, יש פה איזה תיאור מאוד אכזרי של מה שהוא עושה שם. בשנת 39 שנה לעזריה המלך יהודה, מלך מנחם בן גדי, על ישראל 10 שנים בשומרון. והיה עשרה בעיני אדוני, לא שר מעל חטות ירובעם בנבט, אשר הכתיא את ישראל כל ימיו. בא פול מלך אשור על הארץ, ויתן מנחם לפול 1,000 כסף להיות ידיו איתו, להחזיק הממלכה בידו. כן, משחד את מלך אשור כדי שיחזיק את הממלכה, ייתן לו להיות וסל שלו, להיות נאמן שלו. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, על כל גיבורי החיל, לתת למלך אשור 50 שקלים כסף לאיש. תראו, זה סכום עתק, 50 שקלים כסף. כן, זה סכומים גדולים ביותר. וישב מלך אשור ולא עמד שם בארץ. כן, מנחם הצליח לסלק את מלך אשור בשוחד אשר נתן, וזה סכומי עתק, 50 איש על כל בן אדם, 50 שקל על כל בן אדם, סכומים מדהימים. ביתר דברי מנחם וכל אשר עשה לו, הם כתובים על ספר דברי הימים מלכי ישראל. וישכם מנחם אבותיו, וימלוך פקחיה בנו תחתיו. בשנת 50 שנה לעזריה מלך יהודה, שימו לב שגם פה יש דילוג, נכון? כי הוא מלך בסך הכל 10 שנים, נכון? אם הגינו ב-39 פלוס 10, הגענו ל-49, אז פתאום עכשיו קפצה שנה, התאזנה מחדש. שוב רואים שהשנים הם לא מסוכנות לגמרי. בשנת 50 שנה לעזריה ומלך יהודה, מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשומרון שנתיים. מה אפשר לעשות בשנתיים? בלגן גדול. והיה שרה בעיני אדוני, לא שר מחטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו פקח בן רמליהו, ופקחיה, והנה פקח, שימו לב, קצץ את שם השם, שלישו, לא סתם ולא, לא פחות ולא יותר, אלא השליש שלו, הנאמן לו. ויקהו בשומרון בארמון בית המלך את ארגו ואת האריה, ואימו 50 איש מבני גלעדים, אימו הכוונה עם הרוצח, עם פקח בן רמליהו, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה אינם כתובים על ספר דברי מלימים למלכי ישראל. בשנת 52 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון 20 שנה. והאם ה-20 שנה האלה הן מגבילות ל-16 השנה של יותם? זה תלוי. ממתי אנחנו מבינים שסופרים את שנות עוזיה. אז אם אנחנו רואים, תראו בפסוק למד ב' כתוב מפורש, בשנת 2 לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה. שזה מאוד מעניין, כי הרי הוא מולך בשנת 52 שנה לעזריה, שזה סך כל השנים שעוזיה מלך, נכון? אז איך יש לו עוד שנתיים? שמים לב? כאילו זה 52, זה השנה שעוזיה מת, 52 שנה הוא מלך. ופקח בן רמליה רק אז מורד ולוקח את השלטון. אז הפסוק הזה, כן? שנתיים, בשנת 2 לפקח בן רמליהו, מלך ישראל מלך יותם בן עוזיה. לא מובן איך זה יכול להיות. אז שוב, כמו שאמרתי לכם, פה שנה, קצת חודשים הפכו שנה, פה כמה חודשים ירדו וצמצמו שנה, אז שנתיים זה בהחלט יכול להיות משהו שמתאזן. בסדר? זה קורה באותה שנה, אבל זה יכול כבר לקפוץ בשבילו, זה כבר יחשב שנתיים. כי הוא נגיד מלך עשה את הפעולה בשנת ה-52 לעוזיה, שהיא נספרת בחשבון קצת שונה, ניסן, והוא מתחיל את מלוכתו באייר, נגיד, אז זה כבר בשנת 52 לעוזיה, בחודש הראשון, או אפילו בניסן, והוא עצמו סופר את זה כבר שנתיים, כי נגיד אצלו זה לא לפי ניסן, אלא לפי ראש השנה, אז הנה כבר יש לו שנה אחת עד ראש השנה, והנה השנה השנייה שלו, ובשנת שנה שנתיים לפקח בן רמליהו, שזה בעצם השנה ה-52 של עוזיה, כי ניסן עוד לא הגיע, מולך יותם בן עוזיהו. מבינים את העניין? איך זה עובד? כי זה תזמון אחר של שנים. אז זה כבר חודש בשנה כבר נחשב שנה. צ'יק, הקלנדר עובר. אין? וזה כמו אצלנו בין שנה אזרחית לשנה, כן, זה טעותם של הנוצרים לשנה עברית. יש פער של חודשיים מהרגע ההתחלה, והפער הזה יכול להימצר כל מיני טעויות בחשבון של השנים. אז הנה בזה הבנו, והנה עכשיו תראו מה בעצם קורה, ובזה נסיים להיום. בשנת 52 לשנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון 20 שנה, והיה שרה בעיני אדוני, לא שר מחטות ירובעם בנבט אשר הכתי את ישראל. בימי פקח מלך ישראל, בתגלת פיל 10, עוד אשורי נוסף, הפול הראשון בימי מנחם, שהוא הצליח להדחות אותו על ידי שוחד, בא תגלת פיל 10 מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מאחה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. זאת אומרת, הנה גלות בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, שהקדימו גלותם בימי תגלת פיל 10, אולי בגלל זה כולו תגלת, כן, המגלה הראשון, ויחד איתם גם ארץ נפתלי, שמאוד מעניין הגלות המדורגת הזאת, ואני בטח אולי מאוד לעבוד את הסרט, הסרט השבטים העבודים, סרט השבטים של אדם בשם יעקובוביץ', שעשה סרט מדהים על הסרט השבטים. אז אחד הגילויים שלו זה שבאמת באזור אפגניסטן ומזרח אירופה, היה שבט שבמשך איזה 200 שנה מלך משל שם באזור, כן? שהוא מוזכר באנציקלופדיה בריטניקה, אז הוא מוזכר בתור איזה שבט אגדי, כן, אנגמריק, ככה הם קוראים לו, והם קוראים לו אפטולייטס, נפטולייטס, כן, נפתליים, שבט נפתלי כזה, שהוא גולה ראשון, כשבט שלם, בין עשרת השבטים, השבטים שנמצאים בשמות, השבטים האפגנים, שמזוהים כעשרת השבטים, שהיום ברובם הם הטליבן, אז יש להם שבט שנקרא גדי, ויש להם שבט שנקרא רבני, גד וראובן. מדהים, ממש מזהים. הם אגב להם יש זהות, הם זוכרים את הזהות הישראלית הקדומה שלהם. הם לא יודעים מה לעשות עם זה, אבל הם, יש להם את זה. כן, אז הנה פה ארץ גלעד, נפתלי, כן, ויקשור קשר הושע בן אלה. הנה מגיעים לעוד אחד. כן, כבר מישהו ספר כמה מלכים עברנו בה. אגב, זה מדהים, היציבות של עוזיה ויותם לעומת הסחף המטורף הזה של מלכי יהודה, של מלכי ישראל, החלפה מתמדת, ואושע בן אלה על פקח בן רמליהו, ויקהו, כן, וכל זה עוד נדבר, עוד מעט נראה את זה גם בישעיהו, לא היום, אבל בשבוע הבא בעזרת השם, וימיתהו וימלוך תחתיו, בשנת 20 ליותם בן עוזיהו. איך יכול להיות שנת 20 ליותם בן עוזיהו? תגידו אתם. לא, בן 25 הוא רק מלך ו-16 שנה מלך. עכשיו צריך להסביר עוד פעם. מה? זה קשה להבין את זה עכשיו. צריך ארבע שנים נוספות. אז בוא נגיד, שנתיים יורד, כי פקח בן רמליהו, כמה זמן הוא מלך? פקח בן רמליהו הוא לשומרון 20 שנה. הוא מולך 20 שנה. יוצא לפי זה שעשינו חשבון איך זה יכול לצאת שנתיים בפקח רמליהו שבעצם מולך ב-25 שנה של עוזיה. אז יכולים להגיע ל-18 שנה, אבל להוריד עוד שנתיים קצת יותר מורכב. אז בואו נשאיר את זה רגע מתיים פתוח. 20 שנה להיותם, לא מובן איך פתאום זה נהיה 20 שנה להיותם. ויתר דברי פקח וכל אשר עשה הם כתובים בספר דברי הימים ממלכי ישראל, וזה עוצרים, הוא בעצם המלך האחרון, הושע בן אלה, הוא האחרון שאחריו אותו יגלו האשורים באופן מוחלט, חורבן ישראל, בימי חזקיה מלך יהודה. יש לנו אחז, יותם, אחז, חזקיה, מלך יהודה. נשאיר את זה בינתיים כתעלומה, נחזור, נעצור כאן. תעלומת השנים שניסינו לפתור מפה, אבל בעצם פה יש עוד איזה חור לא מובן. ותשימו לב שבעצם מה שירמיהו כותב, הרי הוא מבין שנעלה על זה. כאילו זה לא משהו שהוא מנסה להסתיר או מבלבל. יש פה משהו שהוא כנראה רוצה להגיד בשינויים, השיבושים האלה. זה לא סתם איזה בלבול חושים שהוא לא זוכר מה הוא כתב לפני כמה פסוקים. עד כאן, לילה טוב.